Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
עלות תועלת, טורו השבועי של שאול אמסטרדמסקי מתוך מוסף כלכליסט מתאריך 14 במרץ, והפעם חובה להגדיל את האי שוויון. עזבו, החרדים לא יתגייסו ואנחנו לא נצליח לגייס אותם. במקום להמשיך לחתור לשוויון בחובה, בנטל, צריך לפעול למען אי שוויון בזכויות היתר, ופשוט לתת אותן רק למי שמשרת. קורא אמיר אשר. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת, מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, שלומי גילר. אחת. השבוע לפני 11 שנה בדיוק, התקיימו פגישות המסע ומתן הקואליציוני האחרונות בדרך להקמת ממשלת ישראל ה-33, היא ממשלת נתניהו השלישית. ניסיים על גלי המחאה החברתית, שני כוחות פוליטיים חדשים סחפו מצביעים רבים ממפלגת קדימה המתפרקת. יש עתיד, שהוביל העיתונאי ומגיש אולפן שישי הפורש יאיר לפיד, והבית היהודי, בראשותו של מנכ״ל מועצת יש"ע וההייטקיסט לשעבר, נפתלי בנט. אלה היו ימים אחרים. ובכל זאת, במובנים לא מעטים, ישראל של אז הייתה כמעט זהה לישראל של היום. הדיור היה יקר מאוד, אם כי לנוכח המחירים כיום קצת מצחיק לחשוב שאז היה יקר מאוד, מחוץ להישג ידם של צעירים רבים, איום החמאס בעזה העסיק את כולם, חודשיים לפני הבחירות התקיים מבצע עמוד ענן, וגיוס החרדים עמד במוקד הדיון הציבורי וחלק מהקמפיינים. כך קרה שברגעים האחרונים של המסע ומתן הקואליציוני, ממש השבוע, לפני 11 שנה, אנשי ראש הממשלה היוצא והנכנס בנימין נתניהו, הניחו על השולחן מודל חדש לגיוס חרדים שחובר בכלל במועצה הלאומית לכלכלה. בנט ולפיד, שהקימו להם ברית אחים והודיעו שיהיו מוכנים להיכנס לקואליציה רק יחדיו, דחו את המודל הזה. יש עתיד הרי רצה על הטיקט המרכזי של שוויון בנטל, כולל הצעת חוק בנושא שעמדה במרכז המצע של המפלגה. לפיד לא היה יכול להעניק את הניצחון הזה לנתניהו. וכשבנט ולפיד סרבו, נתניהו נסוג והכניס אותם לממשלה. המודל שלו נגנז. בדיוק שנה אחר כך עבר חוק השוויון בנטל של יש עתיד, אבל הוא לגמרי לא הועיל. אף חרדי לא התגייס בעקבות החוק הזה, והוא בוטל זמן קצר אחרי שהממשלה ההיא התפרקה. אולי שווה לחשוב רגע. עכשיו, כשברור שההכרעה בסוגיה הזאת הכרחית ממש, מה היה קורה אם המודל ההוא של נתניהו היה יוצא לדרך? 2. ואלה עיקריו. צעירים חרדים בגיל השירות שלא רוצים לשרת, יצטרכו להגיע ללשכת הגיוס ולהצהיר שהם אברכים ולכן מעוניינים לדחות את השירות. הם יוכלו לקבל דחייה אם הם לומדים בכל יום 10 שעות בכולל ולא עובדים. אם הם יעשו זאת במשך עשור שלם, הם יקבלו פטור מוחלט משירות. כדי לוודא שהם אכן לומדים בכולל, יוקם מערך פיקוח אלקטרוני, והם יעבירו מעין כרטיס אברך במערכת שתהיה מחוברת למשרד הביטחון. כך יהיה אפשר לוודא שמי שיתחייב שהוא אכן לומד, אכן לומד. ויהיו גם מקלות וגזרים. המשתמטים יאבדו זכאות להטבות כלכליות שונות, כמו הנחה בארנונה, סבסוד למעונות יום, אפשרות להשתתף בהגרלות מחיר למשתכן, ואולי אפילו להתמודד על תפקידים בשירות הציבורי. כוללים שבהם רשומים יותר מדי אברכים שלא באמת לומדים, יאבדו את המימון הממשלתי שהם מקבלים. ובאופן רחב יותר, אם לא יהיו מספיק חרדים שיתגייסו בכל שנה, אולי מהישיבות כולו יאבד חלק מהתקציב שלו, באופן יחסי לחור ביעד הגיוס. הרעיון היה לתת תמריץ לחברה החרדית כקולקטיב, לכוון אותה למצב חדש, שבו בישיבות יושבים רק העילויים, וכל היתר מתחילים להתגייס. בצד הגזרים, המודל הגנוז הציע אלטרנטיבה ללימודים בכולל. צעירים חרדים שירצו להתגייס ישובצו בתפקידים שונים לפי צורכי הצבא, אבל במסגרות שמותאמות לחרדים. אלה שצהל יוותר עליהם יופנו למסגרות שירות אחרות, במדה, במשטרה או בגופי ביטחון אחרים. מי שלא ישתלב שם יוכל לצאת לשירות אזרחי מחוץ לקהילה החרדית. וכל אלה, לא משנה איפה שרתו, יקבלו בסוף מימון מלא להכשרה מקצועית כלשהי. זה היה אמור לעודד אותם לרכוש מקצוע ולהיכנס לשוק העבודה. במקום כל זה, הלכו על המודל של יש עתיד, שפותח בוועדה מיוחדת בנושא בראשות הילד שקד. במודל הזה, היעד של מספר המתגייסים החרדים היה גבוה יותר, והסנקציות על המשתמטים היו חמורות יותר. כנסות ואפילו סנקציות פליליות. ממש תיק במשטרה לכל משתמט. כאמור, זה לא ממש הוביל לגיוס נרחב. בממשלה הבאה, ממשלת נתניהו הרביעית, החרדים כבר היו שותפים והחוק שונה. היעדים קוצצו, המועדים נדחו, וממילא בסוף בגץ קבע שהתיקונים לחוק אינם חוקתיים, וכך חזרנו לנקודת ההתחלה. מודל נתניהו ומודל לפיד דומים למדי בלא מעט נקודות. למשל, באפשרות שניתנת לחרדים לשרת לא בצהל, אלא במסגרת ביטחונית אחרת או בשירות האזרחי. יש גם הבדלים. למשל, המקלות של נתניהו רכים יותר. עיבוד הטבות לעומת כנסות כספיים. אבל ההבדל המהותי נמצא במקום אחר. המודל של נתניהו מבוסס על עיקרון ברור שמוצג כבר בראשיתו. חשיבותם של לימודי קודש במדינת ישראל. כל חרדי החפץ בלימודי קודש כשירות לאומה יוכל להקדיש את חייו לכך. המודל של לפיד מציב במרכזו את עקרון השוויון. זה לא הבדל קטן, של בחירת מילים או סיסמאות, זה הבדל בתפיסות עולם בסיסיות. ובגלל ההבדל הזה, אנחנו לא מצליחים לפתור את הבעיה. 3. אנחנו לא מצליחים לפתור את הבעיה כי אנחנו מנסים לפתור את הבעיה הלא נכונה. הרי לא יהיה אפשר לשכנע את החרדים לוותר על הלימודים. בשום תרחיש המפלגות החרדיות לא יובילו לחוק גיוס ששולח את הצעירים שלהן לצבא. מבחינתן למעשה אין שום בעיה. בכל חוק גיוס ששולח את הצעירים שלהן לצבא, שלא זוכה לשיתוף פעולה של ההנהגה החרדית, אפילו מאחורי הקלעים, אפילו כתמיכה שבשתיקה, היא אות מתה. ראינו את זה היטב בעשור האחרון. את זה ואת הפגנות הענק שכל חוק כזה גורר. בלי שיתוף פעולה אין מה לעשות. צהל לא יכלה עשרות אלפי עריקים ולא יעמוד ביעדי הגיוס. אז צריך לחשוב על כל זה אחרת. אם החרדים רוצים לשרת בלימודי קודש, בבקשה, שישרתו. אבל המדינה יכולה לקבוע שהשירות הצבאי הוא שירות נעלה יותר. במקום לחתור לשוויון, בחובה, בנטל, בואו נחתור לאי שוויון, בזכויות היתר. במדינה שבה הצבא הוא צבא העם, השירות הוא חובה. אבל כשבפועל הצבא הוא צבא חצי העם, השירות הופך להיות חובת יתר. לא רק הסדיר, אלא גם המילואים. מאחר שלא ניתן לבטל את החובה הזו ולעבור למודל של צבא מקצועי, המלחמה הנוכחית מוכיחה זאת ביתר סט, המשרתים בצבא צריכים לקבל זכויות יתר. וגם ההפך, השירות בצהל הוא חובה, ולכן מי שאינם משרתים, לא משנה מאיזו סיבה, לא צריכים להיות זכאים לזכויות יתר. קצבת אברך, למשל, היא זכות יתר. גם סבסוד למעונות יום. גם קדימות בתור להגרלות ממשלתיות, נגיד של דירות בהנחה, או עדיפות בהתמודדות על משרות במגזר הציבורי, או משכנתה מסובסדת. כל אלה זכויות יתר. ומי שלא ממלא את חובתו, לא צריך להיות זכאי להן. הן יינתנו רק למשרתים, עם עדיפות למשרתים במילואים. זה לא פוגע ספציפית בחרדים, זה פוגע בכל מי שלא משרת. חרדים וחילונים, יהודים וערבים, שהמודל הזה יכול לעודד גם שילוב נרחב יותר שלהם במסגרת שירות, ביטחונית או לא. ותראו, זה אפילו לא מצריך כרטיס אברך, מערכות בקרה ומעקב. זה באמת פשוט. שירתת, קיבלת. לא שירתת, לא קיבלת. 4. זה לא פתרון מושלם כמובן. הייתי מעדיף פתרון טוב יותר, אבל אולי הוא הטוב ביותר האפשרי, או לפחות הרע במיעוטו. אפשר לחשוב כמובן על מודלים נוספים, והאמת היא שמודלים יש בשפע, מישיבות הסדר לכולם, דתיים, חרדים וחילונים, עד המודל של תנועת פנימה של הרב שי פירון. שירות שווה לכולם, לא בהכרח בצהל, ותגמול יתר למשרתים בצבא, בדגש על מקצועות קרביים. מה שחסר הוא מנהיגות. הממשלה הנוכחית לא תפתור את בעיית הגיוס. אל תעצרו את נשימתכם ותצפו שתעשה זאת, היא לא רוצה לעשות זאת. לכל היתר היא רוצה לדחות את הבעיה לאחרי הבחירות הבאות. אז המקסימום שאפשר לעשות עכשיו הוא להניח את התשתית לפתרון שיגיע בממשלה הבאה. למשל, דרך קצבת האברכים. וליתר דיוק, התמיכה הממשלתית בתקציבי הישיבות שמתגלגלת לקצבאות האברכים. בתחילת אפריל, ממש בעוד שבועיים, יפוג תוקפה של החלטת הממשלה על דחיית הגיוס לחרדים, ואז התמיכה באברכים תהפך ללא חוקית ותצטרך להיפסק. אם החרדים רוצים להמשיך לקבל אותה, הם מוזמנים להתחיל לפעול ליצירת מתווה גיוס כלשהו. אם לא, שיקוששו תרומות ממי שמתחשק להם. הממשלה הזאת כמובן תנסה להאריך איכשהו את המצב הקיים, אבל גם להערכות חוזרות ונשנות מתישהו בא הקץ. ואז כל מוצא שלא יימצא, יוכל להיות ההתחלה של פתרון רחב יותר. כי הרי לא מדובר רק בגיוס. מדובר בשאלת האחריות לגורלה ועתידה של מדינת ישראל. זה השירות בצבא והחינוך וההשתלבות בכלכלה, בשוק העבודה. מי שמוכן להיות בפנים, מי שהישראליות היא חלק מזהותו, יהיה זכאי להכל וליותר מזה. מי שרואה בעצמו רק אורח, יאלץ להסתפק במועט.